עברו, חלפו להם, המציאות הישראלית התנגשה לנו בפרצוף. הנה אנחנו עם עוד פרק של 30 דקות. או פחות, מה קורה נבות?
בסדר גמור, מה שלומך?
איך עבר לך?
העיקר שעבר.
כן?
משום מה נהייתי חולה, אני לא יודע איך, מצונן וזה, שומעים קצת אולי קצת בקול.
כן.
אבל חוץ מזה, ברוך השם, חיים בצניות.
יפה מאוד, אנחנו מארחים היום את ענבל לוי.
לוי או לוי?
לוי.
די, נו.
נא לדייק.
ענבל לוי, המנכ"לית של WebPals.
נכון.
מה זה WebPals?
WebPals היא חברת שיווק מבוסס ביצועים. אנחנו למעשה מייצרים משתמשים שמייצרים ערך או מייצרים כסף עבור עסקים אונליין. אנחנו עושים את זה בעצם דרך שתי שיטות עיקריות. האחת, ניהול של אתרים אונליין. אנחנו מנהלים מעל 3,500 אתרים ב-18 שפות. בעצם מייצרים להם את התוכן.
של מי האתרים האלה? שלכם או של...
האתרים הם בבעלות אקסל מדיה, שזו חברה שנסחרת באנגליה, שהיא בעצם מחזיקה ב-100% מחברת WebPals, חברה ג'רזאית.
חברה ג'רזאית? מה זה אומר?
מה זה אומר?
יושבת בג'רזי. The lovely isle of Jersey.
lovely. היית שם?
כן, בהחלט. ישיבות בורד. זה איש למעשה גם מן הסתם מסייע לחברות שמודפקות באנגליה, כיוון שמבחינה רגולטורית הוא עונה על הצרכים של השוק שם.
איפה זה?
בין אנגליה לצרפת.
בתעלה?
יא חביבי.
כן?
כן.
אוקיי.
דרך אגב זה מקום נופש ידוע גם לבריטים ככה ש...
אה, באמת?
כן.
אוקיי.
ערוץ שני שאנחנו בעזרתו בעצם מייצרים משתמשים הוא ערוץ המדיה. אנחנו למעשה רוכשים תנועה דרך כל הערוצים פחות או יותר הקיימים ברשת ובמובייל, אם זה פייסבוק, אם זה גוגל, אם זה תנועת דיספליי, באנרים, נייטיב אדברטייזינג, ולמעשה החוכמה שלנו.
וואי, כמה כללות את נותנת למאזינים, יאללה, כולם... עכשיו, מה שהמאזינים שלנו שמעו, זה נו עוד אדטק.
לא, אז זהו שלא. אז הייחודיות שלנו, וזה באמת היה המשך המשפט, זה שלמעשה אנחנו קונים את התנועה, אבל הייחודיות שלנו שאנחנו מייצרים ממנה משתמשים, והמשתמשים שהם כבר משתמשים בעלי ערך. כלומר, אנחנו מקנברטים עוד כללה מסוימת, את התנועה לכדי משתמשים משמעותיים שמייצרים לעסקים אונליין למעשה, איזשהו ערך או איזשהו רווח. כך אנחנו בעצם מייצרים איזושהי סיטואציה של win-win בינינו לבין השותפים העסקיים שלנו. כלומר, אנחנו למעשה לא מקבלים תשלום עד אשר הם רואים משתמש שהוא אכן משחק, מפקיד כסף, קונה באי-קומרס.
אבל השותפים שלך זה אותה חברה. כלומר, או שזה חברות אחרות?
לא, יש לנו למעשה מאות שותפים עסקיים, עסקים אונליין, הם יכולים להיות אפליקציות, שזה יכול להיות בתחומים של גיימינג, זה יכול להיות בתחומים של טראבל, אי-קומרס, פוד דליברי, וכהנה וכהנה.
תגידי, למה בישראל שאומרים גיימינג מתכוונים להימורים? למה עושים את היותיזם הזה על המילה? מה בא פשוט לקרוא לזה הימורים?
לא, אז קודם כל שדיברתי על האפליקציות, אז התייחסתי למשחקים.
אמרת גם גיימינג.
נכון, אמרתי גיימינג, אבל גיימינג יש לו כפל משמעות. בעולמות של אונגליין, גמבלינג, מה שנקרא, גיימינג זה פשוט המונח הידוע והנפוץ באנגליה.
משום הגיימס.
לא, דרך אגב, זה מגיע מאנגליה, כן?
גיימס זה משחקים שאינם הימורים, וגיימינג זה בעצם גמבלינג.
כן. אנחנו מתעסקים דרך אגב בצד של אפליקציות במשחקים שהם גיימס לצורך העניין, כלומר זה יכול להיות משחקי אסטרטגיה, זה יכול להיות casual games, זה יכול להיות גם משחקים שהם themed כמו גיימינג, אבל לא על כסף אמיתי, כך שהם למעשה משחקי funny money שכאלו, או freemium. ולמעשה, כמו שאמרתי, הייחודיות שלנו במודל העסקי שלנו, מכיוון שאנחנו מקבלים תשלום מהשותפים העסקיים שלנו, ברגע שבעצם המשתמשים מייצרים להם איזשהו ערך. אז יכול להיות שאנחנו מקבלים תשלום פר התקנה, שזה כביכול הפרפורמנס הכי, הייתי אומרת, בשרשרת הערך הכי נמוך.
אז מה ההבדל בין זה לבין איירון סורס?
מכיוון שאנחנו, לצורך העניין, מקבלים בעצם את התשלום כאשר הלקוח מבשיל, וזה יכול CPI, כמו שאמרתי במקרה ה...
מה זה CPI?
זה תשלום פר התקנה. אבל זה גם,
אנחנו... Cost per interaction?
Installation, אבל המודלים שאליהם אנחנו דוחפים יותר ויותר, ורוב הפעילות שלנו גם קורית שם, הם או תשלומים per acquisition, מה שנקרא, CPA, כלומר, once לקוח אכן הפקיד כסף, באפליקציה עשה in-app purchases, או בעצם הפקיד באחד האתרים שאנחנו עובדים איתם ומקדמים איתם. אנחנו מקבלים תשלום שאמור לגלם את השווי שלו עבור אותו שותף או עסק אונליין. ודרך אגב, השלב הכי מתקדם שבעינינו או מבחינתנו, היא גם השותפות הכי טובה לנו, היא מודל של revenue sharing. כלומר, אנחנו למעשה חולקים את ההכנסות מאותו לקוח קצה עם השותפים העסקיים שלנו, ואז אתם יודעים, יש פה זהות אינטרסים מוחלטת. אנחנו למעשה מייצרים להם יוזרים שמשלמים עליהם כסף רק ברגע שהם אכן מדלברים להם איזשהו ערך. וזה ההבדל בינינו לבין אתק. כלומר, אנחנו לא פלטפורמה, אוקיי? לצורך העניין, אנחנו לא נמצאים באמצע ומקשרים בין אתרים או בין סופליי לבין דימנד. אנחנו קונים באופן אקטיבי דימנד והופכים אותו למשתמשים, עליהם אנחנו מקבלים תשלום ברגע שהם מייצרים כסף או value עבור העסקים. מקווה שזה היה ברור.
זה היה ברור, אביב, יש לך שאלה, כי לי יש הרבה.
קדימה, לך על זה נבות.
אתם חברה טכנולוגית?
כן, בהחלט.
מה הטכנולוגיה?
יש לנו כמה סוגים של טכנולוגיה, תלוי באזורים שבהם אנחנו פעילים. הזכרתי שבעצם אנחנו מצד אחד מנהלים אתרים, מצד שני קונים מדיה ומתקנברטים אותה. בעולמות של ניהול האתרים, מכיוון שאנחנו מנהלים מסה של אתרים, כמו שאמרתי, מעל 3,500 אתרים, מן הסתם אנחנו זקוקים ליכולות לעשות את זה בצורה מאוד סקיילבילית מצד אחד, ולהיות מסוגלים גם לעשות הרבה מאוד אופטימיזציה על האתרים האלו. ככה שפיתחנו מערכת ניהול תוכן שלנו, שמה שהיא עושה, תחשבו על זה כמו מין סוג של בית חרושת לאתרים. מצד אחד אנחנו יכולים לייצר אתרים מאוד מאוד מהר, אנחנו יכולים לקחת אתר קיים ולצבוע אותו, לעשות לו מין סקין כזה, שיגרום לו להיראות שונה, ואז אנחנו יכולים להשתמש בו בשוק אחר, בשפה אחרת, למוצר אחר וכו'. אנחנו מכניסים לשם כבר את כל הנוהו הטכנולוגי שקשור לעולמות ה-SEO, הקידום בעצם של אתרים ברשת, ככה שהוא יהיה אופטימלי מבחינת כל ההגדרות שלו, שגוגל
מסתכלת עליו. מה, אז בניתם וויקס? בניתם איזשהו וויקס משלכם כזה?
אפשר להגיד שזה מיצוג של וויקס של עצמנו.
אינטרנל וויקס.
לחלוטין, כי אנחנו, כי בדיוק, כי הביזנס שלנו בעצם הוא לייצר אתרים, אז אנחנו בונים את האתרים האלה
בשביל עצמנו. למה אתם עושים את זה על וורדפרס נגיד? כי זו פלטפורמה שהיא אופן סורס.
זו פלטפורמה שכתובה מעל וורדפרס. אוקיי,
אנחנו בעצם... איזה חכם אני?
לגמרי, אני רואה שאתה שולט במטריה. אני עכשיו אזהר בדבריי, שאני פה לא קשל. בעצם אנחנו לקחנו את האופן סורס של וורדפרס, ומעליו בנינו את הפלטפורמה שלנו, ככה שמצד אחד לא בנינו דברים מאפס, ואנחנו מנצלים את היכולות הקיימות בוורדפרס, אבל מצד שני אנחנו מתאימים את זה לצרכים הספציפיים שלנו. יש לנו ווידג'טים שבנינו לצרכים שלנו, שאנחנו יודעים שעובדים, שאנחנו יכולים להעתיק אותם מאתר לאתר, כלומר מאוד בקלות אני יכולה לעשות ריוז של כל הווידג'טים, הטבלאות, הקלקולטורים וכולי, ואז זה עוזר לי באמת להיות הרבה יותר יעילה ולהצליח להגיע לאופטימיזציה ותוצאות וקונברז'ן יותר טובים.
אוקיי.
אז זה מצד אחד, ויש גם כמובן כלים למדיה, כן? כלומר, אנחנו בעצם מייצרים, או יש לנו מערכות לניהול קמפיינים שמאפשרות לנו, אחד, לקנות חכם, להשתמש בכל היכולות שיש של קנייה בפייסבוק ובגוגל, לדעת לסגמנט את המשתמשים שאנחנו חושבים שיהיה להם את הערך הכי משמעותי, לעשות אופטימיזציה כמובן לפי העלות שלנו, לייצר או לטרגט את היוזרים עם הקריאיטיב הכי רלוונטי, כי דרך אגב אנחנו גם מייצרים את הקריאיטיב של עצמנו.
אוקיי, דיברנו על קריאיטיב, מדיה, לטרגט, לקנברט, בואי נדבר על החיים עצמם.
כן.
אוקיי, איך הגעת עד הלום? איך הגעת להיות מנכ"לית של חברה שנסחרת בבורסה?
מה גודל החברה?
מה גודל החברה? 350 עובדים היום, קצת יותר.
כמה רווחים?
הישראלית לא...
הישראלית לא
מודפקת? לא מודפקת, אנחנו לא מפרסמים את התוצאות שלה. מה שאני יכולה להגיד, אבל שבארבע שנים האחרונות היא גדלה בסדר גודל של פי 5 בהכנסות, פי 3 בעובדים. כלומר, אנחנו במגמת גידול מאוד מאוד משמעותית.
תני לנו משהו לבוא איתו, כי אביב אחרי זה צריך לכתוב כותרת. אז תני איזשהו משהו.
בוא נאמר שמדובר פה על סדרי גודל מאוד מאוד משמעותיים, ברמת מיליונים רבים מאוד.
מיליונים רבים?
כן.
במם?
לא, כן. לא, בהכנסות מדובר כמובן על הרבה יותר מזה. אנחנו, או איך אני הגעתי לזה, אז ככה כמו כל... דרך,
כמובן ש... מעל 10 או פחות מ-10?
לא, ברור שיותר.
יותר מ-10?
הרבה יותר.
בשנה?
לא, לא, כן, ברור.
מעל 100?
אני, בוא נגיד, את המספרים הספציפיים של הישראליות אנחנו לא חושפים, אבל הם ברמת ה...
אז אני מבין אביב שמרוויחים מעל 100 מיליון דולר.
מעל 100 מיליון דולר, רווח או הכנסות?
לא, בוא, הכנסות של חברת האם הם מעל 100 מיליון, כן? אתם יכולים להסתכל בדוחות, אז
אנחנו מסתם חלק מזה. רק מה שמותר לספר וקצת לוחץ אותך איפה שעשו.
אז אנחנו חלק מזה, בדיוק.
אז רגע, איך הגעת? כאילו, מה היית בצבא, מה עשית בצבא, איך התגלגלת בכלל להיות מנכלית?
טוב, אצלי הסיפור של הצבא הוא מעט יוצא דופן, כיוון שאני בכלל כל חיי רציתי להיות רופאה.
אוקיי.
ככה שהתקבלתי לעתודה לרפואה, הלכתי, ואיכשהו אחרי הדיסקציה הראשונה שלי קיבלתי רגליים קרות.
מה זה דיסקציה?
כאשר אתה מקבל לרשותך, יחד עם קבוצת סטודנטים נחמדה, גופה.
אנשים שתרמו את גופה מהנדה.
אכן, לשם הם מגיעים, וצריך... אכן, וצריך... ולומדים בעצם.
למה זיהית אותו? כאילו זה מישהו שהיה משכונה או משהו?
לא נעים לומר שמתחילים מהגב, ככה שלא יכולתי לזהות שום דבר. מבחינת החומר הלימודים
הנתונים.
בוא נתקדם. כעבור חודש וחצי פרשתי, אז ככה שבצבא, כן, בצבא זה לא בדיוק היה מקום, כי כבר פספסתי את היכולת לצאת לקורסים, וככה זה היה באמת משהו אחר, אבל אחר כך הלכתי ללמוד.
מה הבאים אמרו כשעזבת את החלום?
תמיד תמכו בי.
כן.
רצו כמובן שיהיה דוקטור לוי, אבל אין מה לעשות. ומיד אחרי הצבא בעצם הלכתי ללמוד הנדסת תעשייה וניהול.
איפה?
באוניברסיטת תל אביב.
ואיפה גדלת?
בבת ים.
על הכיף?
אני קלה בכל, זה גם רפואה היה בתל אביב, שירתתי בקריה, ואחר כך הלכתי ללמוד באוניברסיטת תל אביב.
ומשרדים ברמת החייל היום.
בדיוק, בדיוק. גם גרתי בתל אביב בדרך. המקסימום שהגעתי זה להרצליה עם המגורים האישיים. ובמסגרת בעצם אוניברסיטת תל אביב, או המסלול של הנדסת תעשייה וניהול, הציעו לי להצטרף למין תוכנית מסלול ישיר כזה לתואר שני, לסטודנטים מצטיינים שעושים תואר, שני תארים, 5 שנים, וצריכים לעשות בעצם עבודת מחקר, כי כל הרעיון שזהו עתודה למעשה לסגל האקדמי. וככה התוודעתי לעולמות של machine learning, data mining, אני מדברת לכם בתחילת שנות ה-2000, לא כמו היום שכל סטארט-אפ שני בעצם, זה תחום העיסוק שלו.
כן,
זה היה שלב שזה היה פה בארץ אקדמי לחלוטין, כלומר בכלל לא היו תחומים כאלה בחברות.
באיזה שנה? איזה שנה מדובר?
מדובר על 2002.
אוקיי.
תחום מרתק, כמובן, עשיתי בו את התזה, המחקר שלי, פיתחתי אלגוריתמים וכולי. יצאתי ובכלל התעסקתי כמו כל מהנדס תעשייה וניהול בתחומים אחרים, וחיפשתי את עצמי, מכיוון שבאמת העולם הזה היה פחות רלוונטי באותה תקופה, אז התעסקתי בארגון בשיטות בעיקר, בחברת ייעוץ,
באלעל. איזה חברת ייעוץ?
תפן.
אוקיי, כן.
ואז עבדתי באלעל, בתוך המחלקה השאלה של ארגון בשיטות, דברים כמו תכנון כוח אדם.
איזה כיף, יאללה.
כן, נכון.
ברור.
יש טיסות, אתה יודע.
באלעל.
יש מה? טיסות, כן.
נכון, היום אני טסה בריטיש. ואז ככה קיבלתי טלפון מחבר מהלימודים, שיש עובד באיזשהו צוות בחברת משחקים קטנה בתל אביב, 888.
משחקים.
אז לא הכירו, זה הייתה באמת, זה היה פרי הנפקה, פרי, חברה הייתה יחסית מאוד קטנה, עוד יושבה בתל אביב.
מעד כמה היית אז שהוא קרא לך לשמה?
26.
אוקיי.
לפני שנתיים, משהו כזה. ובאמת הלכתי לשם, וככה זו הייתה חברה שיחסית מאוד מאוד התקדמה מבחינת היכולות האנליטיות שלה, ומהר מאוד שם בנינו מודלים שחוזים שווי לקוח החל מיומיים מאז שהוא הצטרף בעצם למערכת.
איך ידעתם, היה לכם, כאילו, מי הביא את הנוהו, איך עושים את זה?
זה התחיל בשני אנשים בעצם שהיו בצוות שהתחילו את זה, אחד מהם היה דוקטורנט בתל אביב, עוד מישהו שהגיע מחול ולמד את התחום, וככה לאט לאט נהיינו צוות מאוד משמעותי.
שנכנסת, כמה אנשים היו ברנדום לוג'יק 888?
סדר גודל של 200 ומשהו, אני חושב. Okay. כאילו, זה באמת, זה היה בחיתולים, היום okay. יש...
הרבה.
אלפים כבר, זה כן. ומהר מאוד ניהלתי את הצוות, ואז ניהלתי את כל מחלקה של האנליזה, ואחר כך כשעשו את ה... פיצול של B2C ו-B2B בין עסקים בעצם של B2C ו-B2B בתוך 888, אז הלכתי והקמתי בתוך חטיבת ה-B2C את מחלקת ה-Optimization and Operations, שמה שהיא עשתה זה מצד אחד תכנון וניתוח שוטף של התקציב של החברה בעצם למוצרים השונים, מקזינו, לפוקר, לבינגו, לספורט, ניתוח של כל הקמפיינים שקורים, אם זה קמפיינים above the line, טלוויזיה מאנגליה ובשווקים אחרים, כמובן ניתוחים אונליין של כל הפעילות בעצם שעשינו בקניית מדיה בגוגל, בדיספליי וכולי, ובעצם גם אופרציה של קמפיינים שיווקיים אונליין, אז כל מיני גופים כמו HTML וכולי ישבו תחתיו.
אז כמה שנים היית שם ברנדום לוג'יק?
בסך הכל הייתי שם 10 שנים. בתפקיד האחרון שלי בעצם עברתי מתפקיד היועץ, אפשר לומר, שזה בעצם ככה היה מה שליווה אותי בקריירה עד אז, לנהל את 888 פוקר. למעשה הובלתי את העסק הזה שמהר מאוד בתקופה שלי הפך להיות היחידה העסקית הכי גדולה
ב-888. איך את בפוקר?
די גרוע, הבעיה. אני אסביר לכם למה. הבעיה שאני מאוד רגשית. אני לא מסוגלת, אתם יודעים, אני צריכה להיכנס all in, אני יודעת את כל הכללים, אבל אני לא יודעת ליישם אותם, כי פשוט כנראה אני...
אני לא יודע כלום, אני רק מסתכל על אנשים משחקים, ואני אומר, וואו, מה קורה פה.
כן, לא, אין ספק, אני הכרתי בקריירה שלי שחקנים מדהימים, זה סקיל שצריך ללמוד אותו.
אז כמה זמן ניהלת את הפוקר?
אז ניהלתי שם את הפוקר סדר גודל של 2 בתקופה שדווקא התעשייה הזאת מאוד דחה, שתבינו שחיפושים...
זה הפך להיות לא חוקי בהרבה מדינות, לא?
מבחינת רגולציה?
לא, זה היה עוד הרבה לפני, ואנחנו להפך, אנחנו לא היינו בשווקים הלא רגולטוריים, אז השחקנית היחידה שעדיין הייתה פעילה בשווקים לא רגולטוריים הייתה פוקר סטארס, שאי אפשר היה בכלל להתייחס אליה כמובן מבחינת גודל, כי הם השיגו ליקווידיטי עם כל השווקים, אבל בתקופה שלי בעצם אנחנו ממיליות מספר 5 מבחינת כמות שחקנים שמשחקים אונליין, גדלנו והגענו למקום שני בעולם, שני רק לפוקר סטארס, שהיו בערך פי 10 מאיתנו באותה תקופה, ככה שבאמת הייתה תקופה מרתקת, וזה היה באמת בתקופה שהתעשייה דווקא דחה, חיפושים על המילים שקשורות לפוקר, בגוגל לדוגמה ירדו 40% שנה על שנה.
תגידי, לא הפריע לך ילדה טובה בת ים שרצתה להיות רופאה.
ואחרי זה אקדמיה?
ואחרי זה אקדמיה ללכת, עסק בפוקר והימורים ובחס.
תראה, אני חושבת שבסופו של דבר מדובר פה באינטרטיימנט לחלוטין.
כן, אני חושבת שאין...
פוקר לצורך העניין אפילו, את יודע, הפוזיציה היא שאתה אפילו לא הבית, אתה בסך הכל לוקח... עמלה ממה שהשחקנים משחקים, כמו שקורה בכל פוקר רום.
את לא מרגישה, באמת, לא מרגישה שזה קצת כמו שהתעשיית נשק אומרת, אנחנו לא הורגים אף אחד, מי שקונה רובה והולך לקזינו יורג. את לא חושבת שאין, לא עבור לך אף פעם...
אני יכולה להגיד לך שההקפדה על מה שקורה, כל מה שקשור לרספונסיבל גיימינג ולוודא שבאמת לקוחות לא מגיעים למצבים שהם לא צריכים להגיע, הייתה מאוד מאוד משמעות, מאוד. אני באופן אישי, דרך אגב, עזרתי לבנות מודלים שמזהים לקוחות, שיש סיכוי שאולי מתחילים לשחק יותר מדי. ברמה כזו, כן?
את חושבת שאני לפעמים נתקל באנשים, למשל, משקיעים שאומרים, אני בהימורים, אני בגמבלינג, אני בגיימינג, לא נוגע. את חושבת שזה קשור לעניין תרבותי? כאן בישראל, שיש איזה אנטי-ישראלי לאנשים שמתעסקים בדבר הזה, לתעשייה הזאת?
זה לא רק ישראלי, זה גם ארצות הברית. אני חושב שהסיבה היא שהאקסיט הוא קשה. מי קונה כזה חברה?
לא, אני לא חושב שזה עניין של אקסיט. אני מדבר על אנשים שמדברים מהבחינה המוסרית. אני לא מוכן להתעסק ולגעת בדברים האלה.
אני יכולה להגיד שבתור מי שמסתובבת הרבה, לדוגמה בלונדון, וזה קורה גם בשווקים אחרים באירופה, גיימינג או הימורים זה עניין של חלק מהתרבות. כלומר, כל השופס וכולי, ואתה רואה
גם בסין, למשל, אני... יש סיפורים על זה שבראש השנה הסיני יושבים סביב השולחן, והסבתא פשוט מנצחת את הנכד ולוקחת לו את כל הכסף שהוא קיבל דמי כיס לראש השנה הסיני, וזה חלק מהתרבות, בגלל זה עיר כמו מקאו היא עיר
נכון.
שמכניסה כנראה את וגאס בכיס הקטן היום.
נכון. אז זה מבחינת 8, עכשיו...
אז מתי עזבת שם?
אז זהו, אז בעצם לפני קצת פחות מארבע שנים הציעו לי להצטרף בעצם...
מי הציע לך?
בעלי השליטה בעצם בחברה.
איך הם הכירו אותך?
צביקה ברנבוים?
צביקה ברנבוים, הם היו חבורה בעצם, צביקה ואבנר אסור ושי בן יצחק, שהוא גם מהפאונדרים של שמונה, אבל נכון. זה, לא היה, זה היה בלי קשר אליו.
איך הגיעו אליך?
פשוט חיפשו הדאנטינג והגיעו אליי. אין לי שום קשר, לא היה לי שום קשר אישי אליהם. וככה זה מבחינתי הייתה תקופה טובה, כי באמת הגענו לאיזשהו סי בפוקר שמעבר אליו לא ראיתי הרבה יותר מקום להתקדם, ומהצד השני ראיתי שמדובר פה בחברה עם הרבה מאוד פוטנציאל. החברה ההם הייתה בדיוק לפני ההנפקה, ככה שהיה ברור שיהיו גם אפשרויות ומשאבים וכספים על מנת להגדיל את החברה גם בצורה אורגנית, גם בצורה לא אורגנית, ואחד זה מה שקרה.
היה ברור שאת באה להיות מנכלית?
כן, זה היה תפקיד.
זה היה תפקיד, לא היה...
החלפתי את הפאונדר שניהל את החברה בישראל, הוא פרש לעיסוקיו הנוכחיים בעצם, ואני החלפתי אותו.
את יודעת, אין הרבה נשים שמנהלות חברות בסדר גודל שלך.
נכון, בצערי.
ולמה זה, את חושבת?
אני חושבת שקודם כל זה עניין של חינוך, ואני מקווה שזה משתנה במובן של נשים או נערות שהולכות באמת ללימודים שהן בתחומים הרבה יותר ריאליים, בוא נקרא לזה ככה. כי אני חושבת שהחברה צריכה לעודד את זה, כמובן כשיש את הכישורים והרצון שם. אני חושבת שזה גם קשור לנושא של הורות שוויונית.
מה זה אומר הורות שוויונית?
אני חושבת שברגע שבני הזוג לא משתפים פעולה בצורה מאוד שוויונית בגידול הילדים, והאישה הופכת להיות אורוב, בעצם העול של גידול המשפחה הוא רק עליה, שלמרות שזה, אתם יודעים, כמובן שזה יכול להיות בחירה, אבל כשזה נעשה תוך כדי קריירה, מן הסתם קשה יותר להתקדם בקריירה בתקופה שבאמת הילדים מאוד קטנים.
אז בקטע הזה, אני רוצה שנייה להתנצל, ברעיון שעשינו עם לי סגל, שאלתי אותה איך היא מאזנת בין עבודה למשפחה.
אוקיי, חטפת על זה?
חטפתי את זה עם מאזינות, ובצדק. כלומר, ממש בצדק. אז אני רוצה למאזינות שתלונו להגיד שהן צודקות, ואני מצטער.
נבות, איך אתה מאזן בין
בדיוק. אני חושבת שזה העניין.
זה השאלה.
ולכן אני אומרת הורות שוויונית, כי מבחינתי, אני או בן זוגי, שנינו באותה מידה צריכים לאזן וצריכים להיות עם הילדים.
ואני אענה לך, אביב, אני יוצא פעמיים בשבוע מוקדם, בשביל להיות עם הילדה שלי אחרי הצהריים, לתת לה את כל אחרי הצהריים.
גם אני מאזן את זה מצוין.
אתה מדהים, כל הילדים שיש לך.
כולם.
הכי חשוב בסוף.
כן. אז... ובתוך הארגון, אני מניח שיש לך עובדות.
קודם כל יש לנו 50% נשים בחברה, שזה בכלל גם נדיר.
50% נשים?
כן, ויותר מ-50% בהנהלה.
וכמה ב-R&D?
גם, סדרי גודל מאוד דומים.
באמת?
בין
המחוזות.
וואו. כן, כן.
וזה משהו ש...
מאוד גאים בזה.
זה מתוך בחירה? זה מתוך משהו שאמרת לא, לעצמך, אני רוצה...
לא, זה לא ש... בוא נגיד ככה, אין שום אישה בחברה שנמצאת במקום שהיא נמצאת בתור איזה מין סוג של אפליה מתקנת. אני ממש לא מאמינה באפליה מתקנת. אני חושבת שכשיש את הכישורים ואת ההזדמנות והם נפגשים, אז באמת מגיע הקידום או ההזדמנות המקצועית. אני יכולה להגיד שכל מי שנמצאת אצלנו בתפקידים בכירים ובהנהלה, שכמו שאמרתי, יותר מ-50% ממנה נשים, זה לחלוטין בזכות. אנחנו פשוט נותנים הזדמנות לכל מי שאנחנו חושבים שהוא טוב, בלי
את
להסתכל. מראינת,
את מראינת אחרת, את מצליחה למצוא אותם, כי אני יכולה לך שאנחנו במייקרוסופט, שמים לזה דגש, נורא נורא רוצים, אני נורא רוצה למצוא מנכליות עם חברות טובות שיבואו לאקסלרטור, עובדתית, אני לא מוצא, אני גם לא מוכן להתפשר. אני לא עושה אפליה מתקנת.
ברור שלא. כלומר, זה אם, הכי גרוע.
נכון, אם מישהי לא טובה, החברה לא מספיק טובה, אז אני מצטער, לא מקבל, כן, ברור, אז אני דופק את כל האחרים.
נכון.
אז מה, זאת, וגם אני יכול להגיד לך, במייקרוסופט אנחנו מחפשים לגייס כל הזמן נשים, אנחנו לא מצליחים. מה אנחנו עושים לו בסדר שאת פתרת?
תראה, קודם כל, אני לא מתיימרת פה לפתור את כל צרות העולם, וחלק גם היה לפני שהגעתי. אבל אני חושבת שקודם כל, אנחנו מסתכלים על כולם כשווים. הקידום שלנו, דרך אגב, בתוך החברה, הוא באחוזים מאוד גבוהים, ככה שבאמת, אם נכנסים למשפך פחות או יותר חצי גברים נשים, הסיכוי שהם גם יתקדמו הוא פחות או יותר זהה, אז זה מן הסתם מגדיל את אחוזי הנשים בלבלים הגבוהים. וזה באמת, אני חושבת, בעיקר זה, זאת אומרת, הסתכלות מההתחלה ועד הסוף על, על הבן אדם בתור איש מקצועי ולא שום דבר אחר, וגם העובדה שבאמת אנחנו מקדמים לא מעט אנשים מבפנים.
אבל ואז... הפאנל יורד, כי את יודעת, נשים לומדות בבית ספר בגרות מחשבים, אחרי זה יש פחות נשים באוניברסיטה, ואחרי זה יש פחות נשים שניגשות לתפקידים. כלומר, נכון. אנחנו ממש רואים את הירידה במשפך של, של
אתה ה... אתה צודק, זה מה שקורה בתעשייה באופן כללי, לכן אמרתי שהחינוך באמת הוא מה שחשוב, אבל אתה חושב שאנחנו מראש חברה, הייטק, אינטרנט, אז, אז מגיעים אלינו כבר לא בפרופורציה שקיימת, בוא נגיד, ב, בעולם. למרות שדרך אגב, אנחנו גם כל הזמן מגייסים, אבל איכשהו אנחנו צריכים כן...
אז לצל... מה את עושה בשביל לעזור, ל... לעזור לזה? כלומר, את עושה משהו בחינוך, את עוזרת
ליזמיות,
כן?
אנחנו, קודם כל...
לא אנחנו, את.
אני באופן אישי, בסדר. אז קודם כל, אני מן הסתם, יש לי הרבה מאוד חברות ומכרות בתחום, שככה אנחנו מכירות ושומרות על קשר, וגם יש לידים ואנשים שמגיעים מאחד לשני, ככה שזה עולם קטן, ועל ידי זה באמת אני גם יכולה להגיע לפעמים כישרונות או טלנטים, שבמקרה הם גם נשים בתחומים האלה, כי בסוף זה גם קישור מן הסתם בקשרים.
אז מי החברה שלך? אני מדבר על התעשייה.
כן.
את יוצא לך להיות מנטורית לנשים בתעשייה שרוצות להתקדם, לנשים שרוצות להקים חברה, מגיעים אליך, את רוצה שיגיעו אלייך?
יצא לי שיגיעו אליי, כן, ואני מאוד שמחה, אני חייבת להגיד שדווקא
בעולמות
של... אז בואו נצא
את הפלטפורמה, ונגיד...
מהטלפון? כאילו בואו...
כן, תצרו קשר
בבקשה,
בטלפון של נבות האישי, אנחנו נשאיר אותו בסוף, ואתם מזמינים ליצור קשר. אז כן, קודם כל, אני לחלוטין תמיד שמחה גם לעזור ברמת מנטורינג ניהולי, גם יזמיות נשים בהחלט מוזמנות, ואני אשמח לתת טיפים. לצערי, אני לא רואה הרבה כאלה בכלל, זאת אומרת, באמת יזמיות קשה הרבה יותר לפגוש, ואני פוגשת הרבה יזמים והרבה סטארט-אפים, אז אני אשמח בהחלט לפגוש יותר כאלו. כי כן, אני בהחלט חושבת שבסופו של דבר יש כוח ויתרונות, לא שאני מכלילה שנשים הן מסוג מסוים ויש להן יכולות מסוג אחד בלבד או כזה או אחר, אבל אני חושבת שבהחלט יש מקום לשילוב, בוא נגיד, בין היכולות הנשיות והגבריות באופן כללי.
אוקיי, בוא נחזור לקראת סיום לוויבאז, לחוקים של הרשת, אם אני צריך לתרגם את זה. איפה את רואה את החברה, נניח, עוד שנתיים, שלוש?
אז אני רואה את החברה הזו ממשיכה באמת בקצב הגידול המאוד משמעותי שאנחנו נמצאים בו היום.
פי חמש בהכנסות, פי שלוש במספר העובדים.
וגם בעצם מפתחת יותר ויותר את התשתיות הטכנולוגיות שלה, שעוזרות לה גם לגדול יותר בלמעלה עם פחות כוח אדם, או עם כוח אדם שמתעסק באמת בדברים שהם פחות, או שהם יותר מתוחכמים, בוא נאמר ככה. אני רואה אותנו ממשיכים להגשים את החזון שלנו, שבעצם זה מה שאנחנו עושים בארבע השנים האחרונות, לקחת את ה-know-how הזה בעולמות ה-acquisition, בעולמות ה-online performance marketing, וליישם אותם ליותר ויותר תחומים וורטיקלים. אנחנו למעשה התחלנו בתחומים מאוד ספציפיים, שהיו בעיקר בעולמות הגיימינג, ובעיקר מרוכזים בשוק, בשוק הסקנדינבי, והיום אנחנו...
בשוק הסקנדינבי?
כן, והיום אנחנו פעילים ביותר מ-150 מדינות. אנחנו בעצם פעילים בוורטיקלים מאוד גדולים, כמו financial services, כמו software solutions ו-security, אפליקציות, כמו שאמרתי, e-commerce, travel למיניהם וכולי. ככה שאני חושבת שהוכחנו בעצם שיש לנו איזה שהם יכולות שאפשר להעתיק אותן מתחום לתחום ומוורטיקל לוורטיקל, ואני רואה את זה רק הולך ומתרחב, ועוזר לנו בעצם להמשיך לגדול בצורה אקספוננציאלית.
מדהים, אביב, אז נגמר לנו הזמן.
כן, נגמר.
תראה איך הזמן עובר מהר שנים, עבר לך מהר או שהיה סיוט?
ממש.
אוקיי. אוקיי, ענבל אבי, תודה רבה שהיית כאן, ואני מאחל לך שהחברה תצליח עוד ועוד, ותודה רבה להילה בר המפיקה שלנו, ולנבות ווק, תודה.
לא לשכוח לדרג 5 כוכבים.
ברור. ולהפיץ את הבשורה כמה שיותר.
ולהפיץ את הבשורה, ונתראה בשבוע הבא.
בהחלט.
יאללה, ביי.